אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
ברעיון שנתן לרולינג סטון ב-1975, ערך ג'ון מיין סיכום לסוף השבוע האבוד. פתאום מצאתי את עצמי לבד. הדבר הבא שקרה הוא שהייתי מתעורר שיקור במקומות מוזרים, או קורא על עצמי בעיתון עושה דברים יוצאי דופן. חצי מהם באמת עשיתי, וחצי מהם לא. פתאום אני מוצא את עצמי בחלום מטורף שנמשך שנה. אני כבר הייתי בחלומות מטורפים, אבל זה היה חלום ממש פרוע. במרץ 1975, לאחר שנה וחצי, חזר ג'ון הביתה. הוא ויוקו הוציאו הודעה משותפת לעיתונות. הפרידה לא עלתה יפה, נכתב שם. סוף השבוע האבוד הסתיים בהופעת אורח של ג'ון עם אלטון ג'ון, ופגישה מחודשת עם יוקו, שהניבה הריון בלתי צפוי. ההריון הזה הגיע אחרי 3 הפלות, וכעת בגיל 42 חשש הזוג מהפלה נוספת, והחליט לשנות את דרך חייו. פחות סמים ורוקנרול, יותר בריאות וביתיות. הצלילות הייתה המנטרה החדשה של ג'ון. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. את העסקה שהחזירה את ג'ון הביתה והביאה להמשך ההיריון למרות התלבטויותיה של יוקו, הגדירה יוקו כך. אני נושאת את התינוק הזה 9 חודשים, זה מספיק. אתה דואג לו אחר כך. אם האימא נושאת את הילד והאבא מגדל אותו, זו אחריות משותפת, הסבירה ברעיון למגזין פלייבוי. ג'ון, שנשא רגשות אשם מהזנחת בנו הראשון ג'וליאן, אהב את הרעיון לשמש אב במשרה מלאה לראשונה בחייו. אחרי שנים של חוסר מנוחה, ג'ון חזר הביתה. היי, אני רוני ורטהיימר, ואתם מאזינים לפרק הרביעי והאחרון בסדרה לנון, העשור האחרון. של כאן 88 הסקטים. בשלושת הפרקים הראשונים פגשנו את לנון, פורש מהביטלס לקריירת סולו, חושפנית ואמיצה. החיבור בין חייו האישיים, ובמיוחד יחסיו עם יוקו אונו, אשתו השנייה, ליצירתו המוזיקלית, עוררו הרבה עניין ציבורי. השירים שכתב והאלבומים שהוציא בחמש שנות הסולו עד כה, זכו אמנם לתגובות מעורבות, אך דמותו הציבורית נשארה יציבה, אהובה ונערצת. כבר בפרקים הקודמים נוכחנו באמביוולנטיות של ג'ון כלפי מעמדו ככוכב, ועכשיו בשילוב החיים החדשים והלידה המתקרבת, ההודעה על פרישה זמנית נראתה טבעית. You know life can be long. שון טארו אונו לנון נולד בניתוח קיסרי בבית חולים ניו יורקי. יוקו, שהסתמכה על ייעוץ אסטרולוגי בכל מעשיה, לא יכלה לבחור יום מתאים יותר להולדת היורש מיום הולדתו ה-35 של ג'ון, 9 באוקטובר 1975. Although one tends to think it's a little John because it's a male, it isn't. It's a combination of John and Yoko which produced something completely and entirely separate from us. It is not a little John Lennon or a little Yoko Ono. It's a Sean. It's itself, you know?
I agree entirely, yes.
Uh-huh. את הולדת בנם חגיגו ג'ון ויוקו באינטימיות, עם אלטון ג'ון הנרגש כסנדק. חברים ותיקים, כמו פול ולינדה מקארטני, הגיעו לביקור נימוסים לקראת חג המולד. הם אפילו ניגנו ושרו יחד, אך את הרעיונות לקידום הקריירה ולאיחוד של הביטלס, רעיונות שעלו תמיד, ג'ון דחה עכשיו בתוקף. לראשונה בחייו, הוא החליט להקדיש את עצמו לבית ולמשפחה. Well, ג'ון עוד הספיק להתארח באלבומו של רינגו סטאר, רינגו'ס רוטוגראבר. תרומתו של ג'ון התבטאה בכתיבה ובנגינה על הפסנתר, בשיר Cooking in the Kitchen of Love. זה היה הביקור האחרון שלו באולפן הקלטות לחמש השנים הקרובות. את מילות השיר שכתב לרינגו ניסה ג'ון לממש בחייו החדשים. יוקו ניהלה את האימפריה הכלכלית שלהם, עסקה בנדלן ובקנייה ומחירה של יצירות אומנות. בבניין הדקוטה שבניו יורק רכש הזוג לנון אונו מספר דירות, ובאחת מהן קבעה יוקו את המשרד אליו הייתה יוצאת מהדירה כדי לעבוד ולהגדיל את ההון המשפחתי. היא התגלתה כאשת עסקים ממולחת. אחרי שנים של נדודים וחוסר מנוחה, האידאל החדש של בית, משפחה ומישהו לדאוג לו, מילאו אותו שמחה ומשמעות. לראשונה בחייו הוא חווה מבנה משפחתי כמעט סטנדרטי. בסוף מרץ 76 יצרה פולין ג'ונס לנון, אשתו של אביו פרדי, קשר עם ג'ון והתקנה אותו שפרדי מאושפז בבית חולים. אחרי שנים של סכסוך בין השניים, התקשר ג'ון מיד לאביו לשיחה לבבית. פרדי בירך את ג'ון על הולדת שון, ג'ון הקנית את אביו על הבן הצעיר שנולד לו, הם שוחחו קצת על מוזיקה, וקבעו להיפגש בהקדם, כשפרדי השתחרר מן האשפוז. רק לאחר מכן, בשיחה עם אחד מרופאיו של פרדי, הבין ג'ון את חומרת המצב. פרדי היה עם סרטן במצב מתקדם. הוא מת כעבור מספר ימים, באחד באפריל 76 בגיל 63, מוקף בזרי פרחים שג'ון שלח לבית החולים. כעבור מספר ימים קיבל ג'ון חבילה לביתו, כתב יד של 150 אלף מילה, ומכתב שאביו כתב לו עוד ב-1971, וביקש למסור לו אחרי מותו. את הספר שכתב פרדי על ילדותו של ג'ון מנקודת המבט שלו, הספר שג'ון אסר עליו לפרסם, הוא ביטל בגללו את התמיכה הכלכלית באביו, הוא ביקש שג'ון יקרא עכשיו בעצמו. אולי הגילויים בסיפור חיי יציירו לך תמונה ברורה יותר, ותיווכח לדעת עד כמה שולטים הגורל והנסיבות בחיינו, ולכן יש להביא אותם בחשבון כשאנחנו שופטים זה את זה. עד שניפגש שוב, אי פעם, אי שם, אביך פרדי לנון. לפי הספר של פרדי, הוא מעולם לא התכוון לנטוש את בנו. הדודה מימי הייתה זו שמנעה ממנו לפגוש את ג'ון כשהיה מגיע מהים. פרדי הוסיף עוד פרטים מנקודת מבטו על ילדותו המוקדמת של ג'ון ועל התנהגותן של אמו ודודתו. אבל ג'ון לא זכר את האירועים והתקשה לאמת את טענותיו של פרדי עם שברי זיכרונותיו שלו. הוא נזרק שוב אל הזמן האבוד של ילדותו, ובשיחות טלפון ארוכות ונוקבות עם הדודה מימי בליברפול, ניסה לפזר מעט את הערפל. תגובתה של מימי הייתה קשה ורגשנית. היא האשימה את ג'ון שלא התחשב בה ובמה שהקריבה למענו כל השנים, שהפרסום והכסף שצבר רק קלקלו את אופיו, ושכל מה שהשקיע בו ירד לטמיון. ג'ון חש רגשות אשם כלפי דודתו, וניסה לפייס אותה. הוא הזמין אותה לבקר בניו יורק, אך היא סרבה לצאת מליברפול. היא כן שלחה לו חפצים ומזכרות מימי ילדותו, כמו למשל, עניבת בית הספר שלו, בציורים שנשארו בביתה. ביולי 1976, לאחר מאבק משפטי ארוך, צווי גירוש ומעקבי FBI, קיבל ג'ון מעמד של תושב קבע, את הגרין קארד האמריקני המצופה. במשך כל השנים האחרונות, הוא לא יצא מארצות הברית, מחשש שלא יורשה לחזור. לאנגליה הוא לא הגיע, בעיקר כי חשש מהמפגש עם הדודה מימי המזדקנת. ג'ון פחד מפרדות. מימי וג'ון נשארו בקשר טלפוני חם עד יומו האחרון. היא נפטרה ב-1991.
Now when he went to America, he kept in touch with you by telephone. What did you used to talk about?
We'd be reminiscing about his childhood. You know, the funny things, because I was always chasing him, you know.
בין מאי לאוקטובר 1977, שהו ג'ון, יוקו ושון ביפן. הם חיפשו לקנות שם נכס. בית נופש אליו אפשר יהיה לברוח מההמולה הניו יורקית. שם גם הכריז ג'ון רשמית על פרישתו מעולם המוזיקה. ללא כל החלטה מיוחדת, החלטנו להיות עם התינוק שלנו כמה שנוכל ולקחת לעצמנו את הזמן עד שנרגיש חופשיים מספיק לחזור ליצור דברים מחוץ לבית. בשיחות וגם ברעיונות הוא בא חשבון עם תעשיית המוזיקה שכל הזמן דרשה תוצרת. האם העולם יכול להסתדר בלי אלבום נוסף של ג'ון לנון? האם אני אוכל להסתדר בלעדיו? לבסוף הבנתי שהתשובה לשתי השאלות היא כן.
Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack.
גם מותו הטרגי של אלוויס פרסלי, אלילו של ג'ון הנער באוגוסט 77, העצים את התינה של לנון לתעשייה. הוא חש שגם אלוויס היה קורבן שלה. ג'ון התמסר לשגרת יומו כעקר בית. House husband הוא כינה את עצמו. גם בתפקיד הזה הרגיש ג'ון שהוא נושא דגל חברתי של שוויון מגדרי, בתקופה בתפקידי הבית והמשפחה עדיין נחשבו לנשיים בלבד. הפרטיות וההתכנסות פנימה הייתה חשובה לו יותר מקשרי עבר. מיק ג'אגר שקפץ פעם לבקר לא הוזמן להיכנס לבית. ג'ון הקדיש את רוב זמנו לשון הקטן, ולמרות שסיפר שלא נגע בגיטרה כל התקופה, שירים חדשים ורעיונות מוזיקליים כן צצו פה ושם, והוקלטו על הטייפ הביתי עם גיטרה או פסנתר. גם בזיכרונותיו של שון היו תמונות עם גיטרה והרבה שירים שאבא שר לו. החברים שכן ביקרו אותו באותה תקופה תיארו את התמסרותו הטוטלית לאבהות ולבית. הוא נהנה מהשקט ומהמחויבות הטוטלית שלו למשהו שאינו קריירה ועמידה באור הזרקורים. המקום העיקרי אליו היה יוצא עכשיו מביתו היה סנטרל פארק, הסמוך לדקוטה האוס, שם אהב לטייל עם שון ונהנה משקט יחסי. ב-1977 כתב ג'ון שיר חדש שסיכם היטב את תחושותיו החדשות. Watching the Wheels הוא מעין שיר תשובה לכל מרימי הגבה שהתקשו להאמין בבחירה של ג'ון להיעלם מאור הזרקורים לטובת התפקיד שלקח על עצמו. עקר בית. People say I'm crazy Doing what I'm doing They give me all kinds of warnings Save me from ruin And when I say that I'm okay Well, they look at me kind of strange But surely you're not happy למעריצים ולתקשורת שלא פסקו מלשאול למה ג'ון נעלם ומתי ישוב לעשות מוזיקה, ענה ג'ון. ב-27 במאי 1979 פרסמו ג'ון ויוקו מודעה בתשלום בעיתונים הגדולים של ניו יורק, לונדון וטוקיו. כותרת המודעה, מכתב אהבה מג'ון ויוקו לאנשים ששאלו אותנו מה, מתי ולמה. וכך הם כתבו. בעשר השנים האחרונות הבנו שכל מה שרצינו התגשם בזמן שלו. טוב או רע, בדרך כזו או אחרת. כל הזמן הזה אמרנו לעצמנו שאנחנו צריכים להתאמץ ולייחל רק לדברים טובים. ואז הגיע התינוק שלנו, והשמחה געתה, ואיתה גם אחריות רבה. It's been very hard. It's getting easier now. Hard times are over. Over for a while. Leaves are shining in the sun. בינתיים,
בחיפושיו אחר השקט, החליט ג'ון גם ללמוד להשיט את היכטה שקנה, The Royal Isis. יוקו, שנעזרה תמיד בחיזויים אסטרולוגיים ובקלפי טארוט, החליטה שג'ון צריך להפליג לכיוון דרום-מזרח, והיעד הנבחר היה ברמודה. לשם כך, שכר חברו ומדריכו טיילר קוניס את הספינה מייגן ג'יי, כלי שיט בינוני שיכול לעמוד במסע של כ-700 מייל בלב האוקיינוס. הוא צרף לצוות את הסקיפר הנק הלסטד ושניים מבני דודיו. חמשת הגברים יצאו לדרך ביוני 1980 מניופורט, רוד איילנד, הפלגה שאמורה להימשך כ-4-5 ימים. אחרי כ-48 שעות הפלגה בים, נתקלה הספינה בסערה קשה ואכזרית בדרגה 8. קוניס ובני דודו לקו במחלת ים ולא הצליחו לתפקד. כשהסקיפר, הנק הלסטד, שאחז בהגה הספינה למשך 48 השעות הבאות, הרגיש שהוא חייב לתת לעצמו כמה שעות מנוחה, הוא הדריך את ג'ון לנון, איש הצוות היחיד שהיה קשיר באותו רגע, איך לנווט את הספינה בים הסוער. 6 שעות סוערות העביר ג'ון על הגה הספינה, בהן הוא הצליח לשמור על יציבותה ועל המסלול המתוכנן. ג'ון נהנה מכל רגע. לבוש בבגד ים, הוא השיט את הספינה תוך שהוא מקלל את הגלים והאלים ושר שירי מלאכים. כשהלסטד, הסקיפר, חזר לעצמו, הוא נדהם מההישג של ג'ון. אחרי הצלחה כזאת, הוא אמר לו, תוכל לעשות כל דבר. ג'ון תיאר את ההפלגה בים הסוער כחוויה הפנטסטית ביותר שהייתה לי. הוא נטען בכוח פנימי ובביטחון עצמי. מיד אחרי ההפלגה והחוויה החזקה שג'ון עבר בים, הוא כתב שיר חדש, Borrowed Time. מקצב הרגעי מושפע ככל הנראה מהסביבה הקריבית החדשה, ומבוב מרלי, שהוציא ב-1973 עם להקתו הווילרס את הללויה טיים, ובו השורה, We gotta keep on living, living on borrowed time. בברמודה עצמה, מושבה בריטית עם הרבה מאפיינים שמזכירים את המולדת, תאי טלפון אדומים, נהיגה בצד שמאל, ושמות אנגלים טיפוסיים, ג'ון הרגיש בבית. למרות חששותיו, תושבי האי שהיו רגילים לנוכחות של עשירים ומפורסמים שבאו לנפוש, לא התרידו אותו יותר מדי. אפילו סוכנת הנדלן, אליה פנה בשם בדוי, בחיפוש אחר בית נופש, לא זיהתה אותו. ג'ון החליט שהוא נשאר תקופה מסוימת באי, ורצה להביא לשם את משפחתו. שון הצטרף אליו עם המטפלת כעבור כמה ימים, אבל יוקו נשארה בניו יורק. קלינאפ טיים הוא אחד השירים שנכתבו בברמודה ומהראשונים שהוקלטו בהמשך בניו יורק. ג'ון מתאר בשיר תמונת נוף וזוגיות אידילית עם התייחסות להפלגה שלו באוקיינוס. בפזמון הוא חוזר לדימוי המלך והמלכה, שהופיע כבר בשיר של הביטלס "Cry Baby Cry", כשהמלך במטבח והמלכה סופרת את הכסף. ניתן רק לשער מי הם המלך והמלכה. בבית האחרון חוזרת האידיליה המשפחתית הביתה לאחר המסע למרחקים. את השהייה בברמודה התכוון ג'ון לנצל לעבודה על שירים חדשים. בבית ששכר על החוף, הוא ארגן אולפן מאולתר להקלטת סקיצות. החוויה שעבר בהפלגה לאי, הטעינה אותו בביטחון וביצירתיות. הייתי כל כך מרוכז אחרי החוויה בים, הייתי מכוון לקוסמוס, וכל השירים האלה באו. הפעם הוא בחר לעשות זאת על אש קטנה, והשאיר לעצמו זמן לבילויים ולטיולים עם שון בן הארבע. אחד המקומות האהובים עליהם היה הגנים הבוטניים הגדולים והמרשימים של האי. את תשומת ליבו של ג'ון תפסה ארוגה של פרח רדום ממשפחת פרזיה, שתויג תחת השם דאבל פנטזי. הוא החליט שזה יהיה שם האלבום הבא שלו. ‫ אחד השירים שייכנסו לאלבום הזה נכתבו בהשראת הטיול והקשר הקרוב של ג'ון עם בנו. Beautiful Boy, Darling Boy, מלא באפקטים קריביים, רחש גלים וסאונד של סטיל פן, כלי הקשה קריבי עם סולם צלילים הרמוני. זהו שיר אהבה לבנו שון על רקע הנוף של ברמודה. השיר מסתיים בלחישה של ג'ון. לילה טוב, שון. נתראה בבוקר. ואחר כך חוזר רחש הגלים עם קולות ילדים ברקע. בסוף יולי 1980 חזרו ג'ון ושון הביתה לניו יורק. ג'ון הזמין מיד תאריכים להקלטות באולפני היט פקטורי. הוא בחר בג'ק דאגלס, אותו הכיר בלוס אנג'לס, לתפקיד המפיק המוזיקלי והמעבד. בשבעה באוגוסט 1980, דאגלס נכנס עם ג'ון ויוקו ועם השירים החדשים שכתבו שניהם לאולפן. ג'ון לא היה בטוח שיש לו מספיק שירים טובים לאלבום מלא. בדיעבד אנחנו יודעים שהוא טעה. גם ליוקו נולדו הרבה שירים באותו קיץ, שירים שונים בתכלית מהאוונגרד הצווחני והדיסהרמוני שאפיינו את ראשית דרכה המוזיקלית עם ג'ון. יוקו התחברה בקלות לסגנונות מוזיקליים חדשים שצצו בסוף ה-70s, פאנק, דיסקו וניו וייב. ההתלבטות הייתה איך לחלק את השירים באלבום. בתחילה חשבו על צד של ג'ון וצד של יוקו. לאחר מכן הוחלט על שיר שלו, שיר שלה וחוזר חלילה. ג'ון נתן לאלבום גם כותרת משנה. A Heart Play. את אלבום הסולו הראשון של ג'ון, הפלסטיק אונו בנד, פתחו פעמוני הלוויה בשיר Mother. כדי לבטא את השינוי החיובי שעבר מאז, הביא ג'ון מביתו לאולפן פעמוני משאלות טיבטיים, והם אלה שפותחים את דאבל פנטזי ואת השיר Just Like Starting Over. השיר שמבשר יותר מכל את הקאמבק של לנון אחרי 5 שנות שתיקה, הוא למעשה להיט רוק'נ'רול סנטימנטלי, שהכינוי של לנון הדביק לו היה רצועת אלוויס אורביסון. ג'ון מציג בארבע שורות את התמה המרכזית של יצירתו העכשווית. חיינו יחד, יקרים כל כך יחד. צמחנו, צמחנו. למרות שאהבתנו עדיין מיוחדת, בואי ניקח את הצ'אנס ונעוף לאן שהוא. לבד. השירה של ג'ון נעה בין רוק'נ'רול קשוח לרגשנות האלוויסית אורביסונית שבאה לידי ביטוי במשחק קולי בפזמון ובכניסה לבית השני. לנון אמר, השיר הזה מוקדש לג'ין וינסן, לאדי קוקרן, לאלוויס, ולבאדי הולי. Just Like Starting Over היה הסינגל שקידם את דאבל פנטזי, והוא התקבל ברגשות מעורבים, ולא התבסס בצמרת המצעדים. שיר נוסף מהאלבום שיצא בהמשך כסינגל והצליח יותר, גם אם נסיבות יציאתו היו קצת שונות, היה Woman. כמו שירים רבים מהאלבום, גם הוא נכתב בברמודה, ולפי ג'ון, הוא לא היה מכוון דווקא ליוקו, אלא לנשים באשר הן. נשים הן באמת החצי השני של השמיים, כפי שאני לוחש בתחילת השיר. זה פשוט היכה בי וזרם ממני. זה הזכיר לי את גרל של הביטלס, אבל ניסיתי שלא יישמע כמוהו. אז זו הגרסה המבוגרת של גרל. Emotions at my thoughtlessness 14 השירים שמרכיבים את דאבל פנטזי נבחרו בקפידה, תוך שמירה על קו והקשרים מוזיקליים ודיאלוג בין השירים של ג'ון ויוקו. I'm Losing You של ג'ון נענה ב-I'm Moving On של יוקו. ובתגובה ל-Beautiful Boy של ג'ון, כתבה יוקו את Beautiful Boys, המעט הפלולי, עוד שיר שפונה לשון וגם לג'ון, ומסתיים בשורה, אל תפחדו ללכת לגיהנום ובחזרה. Don't be afraid to go to hell and back. העריכה הקפדנית והמתואמת של שירי האלבום השאירה הרבה שירים בחוץ. בחודשיים שבין אוגוסט לאוקטובר 80, הוקלטו כמעט 30 קטעים באולפני היט פקטורי, עם אותו הרכב נגנים ועם ג'ק דאגלס, המפיק, שהצליח להפוך את חומרי הגלם של השניים ליצירות מוגמרות. 3 שנים חיכו החומרים המוקלטים, עד שיוקו התפנתה לערוך אותם לאלבום נוסף. בינואר 1984, היא הוציאה בחברת התקליטים גפן את מילק אנד הני. אחד השירים שנכלל באלבום ההוא היה Grow Old With Me, שנכתב אף הוא בברמודה בשיתוף פעולה טלפוני בין ג'ון ליוקו. השיר נפתח בשורה Grow Old Along With Me. The best is yet to be. הקאמבק הגדול של לנון אונו, אלבום הפנטזיה הכפולה שלהם אחרי 5 שנות שתיקה והתמסרות לבית ולמשפחה, יצא בכל תרועה רמה ב-17 בנובמבר 1980, תקופת צי של תעשיית המוזיקה לקראת חג המולד. הציפייה התקשורתית והציבורית לאלבום חדש של לנון הביאה גם לביקורות שליליות למדי שהחלו להופיע בעיתונים. האידיאליזציה בה מציגים ג'ון ויוקו את חיי המשפחה ואת הבחירות שלהם, זכו לחוסר הערכה לעתים מזלזל. בניו מיוזיקל אקספרס נכתב כי האושר הביתי של בני הזוג נשמע כמו חיים נהדרים, אך למרבה הצער הוא עושה תקליט מחורבן, ושהשירים החדשים של ג'ון אינם רלוונטיים למי שאינו נשוי ליוקו אונו. 3 שבועות אחרי צאת האלבום, כל הפרספקטיבה השתנתה. את 3 השבועות האלה העביר ג'ון טעון באנרגיות חדשות במסע יחסי ציבור אגרסיבי לאלבום החדש.
So not writing for the 5 years which I didn't pick up a guitar or anything. I'm not trying to write. Not making an attempt to write or anything like that. And then when we made a tentative decision to make a record, I didn't have any material. Then suddenly it all came to me. All the songs that are on Double Fantasy all came within a period of 3 weeks.
ב-5 בדצמבר העניק ג'ון רעיון של 9 שעות לאורך המגזין Rolling Stone, ג'ונתן קוט, עבור כתבת שער. הרעיון החל בדירה בדקוטה, אבל ג'ון ויוקו מיהרו לאולפן והציעו לקוט להמשיך שם את הרעיון. את השותפות המוזיקלית שלו עם יוקו הסביר ג'ון. זה דיאלוג, והקמנו את עצמנו לתחייה באופן מסוים. כג'ון ויוקו, לא כג'ון הביטל שעבר ויוקו ולהקת הפלסטיק אונו. זה רק שנינו. והעמדה שלנו הייתה שאם התקליט לא נמכר, זה אומר שאנשים לא רצו לדעת על ג'ון ויוקו. במהלך כל הקריירה שלי בחרתי לעבוד רק עם 2 אנשים. פול מקרטני ויוקו אונו. בחירות לא רעות. אנשים תמיד שופטים אותך או מבקרים את מה שאתה מנסה להגיד באלבום אחד קטן, על שיר אחד קטן. אבל בעיניי, זו עבודה של חיים שלמים. מציורים ושירים שכתבתי כנער, ועד ליום מותי. זה הכל חלק מההפקה אחת גדולה. ואני לא צריך להיות זה שמודיע שהאלבום הזה הוא חלק מיצירה גדולה יותר. את יום שני, 8 בדצמבר 1980, החל ג'ון בארוחת בוקר, בקפה לפורטונה. משם הלך למספרה, וביקש תספורת בסגנון טדי בוי הבריטי, שאפיין את הביטלס בתחילת דרכם. עם התספורת החדשה חזר ג'ון לדקוטה, לשם הגיעה הצלמת הנודעת אני לייבוביץ' לצילום תמונת השער של הרולינג סטון. לייבוביץ' רצתה להחזיר את ג'ון ויוקו לתמונת העירום השערורייתית של Two Virgins, אך יוקו דחתה את הרעיון להתפשט. היא לא הרגישה בנוח. ג'ון, עם התספורת החדשה, התפשט מבגדיו, בעוד יוקו שוכבת לבושה על גבה, הוא התחבר אליה בתנוחה עוברית. לייבוביץ' צילמה בפולרויד את התמונה האיקונית. ג'ון ויוקו היו מרוצים ממנה מאוד, ואמרו לה, קלטת את היחסים שלנו בדיוק. בשעה שג'ון הצטלם בדירה, ברחוב מתחתיה, בכניסה לבניין הדקוטה, מקום אליו היו עולים לרגל מעריצי ביטלס רבים בתקווה לראות את לנון ואולי אפילו לזכות בחתימה ובצילום, עמדו עכשיו שני גברים זרים זה לזה, שהציפייה המשותפת ללנון עוררה ביניהם שיחה. הראשון, המבוגר יותר, הוא פול גורש, lifelong fan כהגדרתו, מעריץ ותיק וגם צלם חובב שג'ון כבר זיהה והכיר. המעריץ השני הוא מרק צ'פמן, בן ה-25, שמספר לגורש שהגיע מהוואי עם עותק של דאבל פנטזי, והוא מחכה ללנון שיחתום לו על התקליט. קצת אחרי 12 בצהריים, הגיע לדקוטה צוות של תחנת הרדיו RKO מסן פרנסיסקו עם השדרן דייב שולין. ג'ון בדיוק התלבש אחרי הצילום בעירום כשהצוות נכנס לדירה. הוא היה שמח, אופטימי ושנון. הנה אני אנשים, ההצגה עומדת להתחיל. גם הרעיון האחרון של ג'ון עסק הרבה בעבר שלו בשנות ה-60 ובתהליך שעבר בחמש שנות הפרישה. מעניין במיוחד הוא החלק ברעיון בו הוא חוזה את העתיד המוזיקלי של שנות ה-80.
I never believed that you can like rock or disco. I loved disco right from word scratch and all those complaints about it being all the same is exactly what I heard about Little Richard and Fats Domino. Also now disco is part of the music scene. It's integrated into the whole. It's affected country and western, it's affected pop, it's affected the ballad. It is now part of the music. New wave will be exactly the same. It'll just It's another wave that joins the ocean of music.
ג'ון דיבר גם על אפשרות לסיבוב הופעות במסגרת הקאמבק.
And if we can do it in the way we've done the album, which is have fun, enjoy the music, enjoy the performance, be accepted as John and Yoko, then I'd be happy to go out there.
הרעיון מסתיים בהערה לנונית אופיינית. אני מניח שעבודתי תימשך עד שעמות ואקבר. ואני מאוד מקווה שזה יהיה בעוד הרבה הרבה זמן. הרעיון הסתיים. ג'ון התפנה לקבל את שון שחזר מחופשה קצרה עם המטפלת. בשעה 4:30 הוא יצא עם יוקו לאולפני רקורד פלנט לעשות מיקס לסינגל חדש של יוקו. בכניסה לבניין הם פגשו את צוות הרדיו שסיים את הרעיון. שניהם חיכו להסעה. הרכב שאמור לקחת את ג'ון ויוקו לאולפן התעכב. בינתיים ניגש ללנון צ'פמן הנרגש, ומושיט לו את האלבום. ג'ון שואל את המעריץ אם הוא רוצה שיחתום על העטיפה, וצ'פמן מהנהן בביישנות. ג'ון לוקח את הזמן, מוציא בסבלנות את, וחותם על התקליט. אתה צריך עוד משהו? שואל את המעריץ הצעיר. וצ'פמן עונה, לא, לא, סר. בצד עומד פול גורש ומצלם. הלימוזינה של אנשי רדיו RKO מגיעה, ודייב שולין מציע טרמפ לג'ון ויוקו לאולפן. הם נכנסים לרכב ונוסעים כל אחד לדרכו. Walking on Thin Ice, השיר עליו עבדו באולפן, כלל את השורות יום אחד אולי אבקה, אך הדמעות יתייבשו בדרך כלשהי, וכשלבבותינו יחזרו לאפר, יהיה זה רק סיפור לספר. האווירה באולפן נינוחה. ג'ון מקליט קטע גיטר על השיר החדש. הם עובדים על המיקס עם ג'ק דאגלס המפיק עד מעט אחרי 22:00. אז הם עוזבים את האולפן. בדרך, ג'ון ויוקו מתלבטים אם לצאת לאכול משהו בחוץ. אבל ג'ון רוצה הביתה. אולי עוד יספיק להגיד לילה טוב לשון. הלימוזינה שלהם מגיעה לדקוטה בשעה 10:50. צ'פמן עדיין שם. ג'ון ויוקו יורדים מהרכב מול הכניסה לבניין ברחוב 72 מערב, ולא בחצר הפנימית הפרטית והבטוחה יותר. הם מתכננים לצאת שוב לאכול במסעדה מאוחר יותר. הם פוסעים לעבר הכניסה לבניין וחולפים על פני צ'פמן. הוא מהנהן בראשו לעבר יוקו. ג'ון כנראה מזהה אותו מהמפגש המוקדם יותר. הם מתקדמים לשער הבניין, וצ'פמן שולף את אקדח ה-38 מילימטר שלו, מכוון היטב, ויורה 5 פעמים מטווח קצר של כ-3 מטר. 4 כדורים פגעו בגופו של ג'ון, בגב ובחזה. הכדורים מסוג הולו פוינט נועדו לגרום לנזק פנימי חמור יותר למי שנפגע מהם. ג'ון הצליח להתקדם עוד מספר צעדים עד הכניסה ללובי, שם התמוטט תוך שהוא לוחש ירובי. מידו נפלו מספר קלטות שהביא איתו מהאולפן. יוקו נכנסה לבניין בצרחות בעלה. הדורמן של הדקוטה מנסה להכין לג'ון חוסם עורקים. הוא מסיר את משקפיו של ג'ון ואת חולצתו, ומגלה את חומרת הפציעה. הוא מכסה את ג'ון במעיל שלו, ומזעיק את המשטרה. צ'פמן נשאר לעמוד בחוץ. האקדח שלו נפל על הרצפה, והוא הוריד את המעיל והכובע, בציפייה למשטרה, וכדי להראות שאין לו כלי נשק נוסף. אתה יודע מה עשית? צעק לעברו השוער. וצ'פמן ענה, כן, פשוט יריתי בג'ון לנון. כעבור 2 דקות הגיעו השוטרים הראשונים למקום בעקבות דיווח על ירי. הם מצאו את צ'פמן עם האקדח זרוק לרגליו, ועם עותק של הספר, התפסן בשדה השיפון, בידו. צ'פמן נאזק מיד והוכנס לניידת. במקביל, כוח משטרה נוסף מגיע אל לנון, ששוכב בלובי, ספוג כולו בדם. השוטרים שמבינים את חומרת מצבו, מחליטים לא להמתין לאמבולנס, ונוסעים את ג'ון למושב האחורי בניידת שלהם. אחד השוטרים עוד שאל, אתה ג'ון לנון? לנון הניד בראשו בחיוב, ומיד אחר כך חרחר, השתנק, ואיבד את הכרתו. הניידת הגיעה לחדר המיון של בית החולים רוזוולט, הסמוך לפארק. ג'ון הובל אל המיון ללא דופק. 3 רופאים ואנשי צוות נוספים ניסו להחיות אותו לשווא. פגיעת הכדורים בכלי הדם הייתה גדולה מדי. ראותיו ואיברים חיוניים נוספים נפגעו באופן חמור, והרופאים הבינו שאין בידם להציל את לנו. מותו נקבע בשעה 11:15. דוקטור סטיבן לין, מנהל מחלקת החירום בבית החולים, היה בין אלה שניסו להחיות את ג'ון. לאחר קביעת המוות, הוא ניגש ליוקו עם הבשורה המרה. אונו ההמומה, עדיין תחת טראומת הירי, מסרבת להאמין. תגיד לי שזה לא נכון. אני לא מאמינה לך, אתה משקר. היא צועקת בהיסטריה לרופא. דוקטור לין סיפר שיוקו נשכבה על רצפת בית החולים, מסרבת לקבל את הבשורה. היא הקטה את עצמה ובכתה במשך דקות ארוכות. לפי עדות הרופא, אחות שהביאה לה את טבעת הנישואין של ג'ון, הצליחה מעט להרגיע אותה. יוקו התעשתה. היא הספיקה לבקש לעכב את ההודעה על מותו של ג'ון, עד שהיא תבשר על כך לשון, בן 5, מחשש שיצפה בטלוויזיה, ויחשף במקרה לבשורה המרה. היא יצאה מבית החולים כעבור זמן קצר, מלווה בדייוויד גפן, נשיא חברת התקליטים. הידיעה על מותו של לנון קטעה את שידור משחק הפוטבול המסורתי של יום שני. רשת הטלוויזיה ABC הייתה הראשונה לדווח על הרצח. על רקע רגעי ההכרעה במשחק בין ניו אינגלנד פטריוטס למיאמי דולפין, דיווח השדרן הווארד קוסל לעולם על הרצחו של לנון. משם פשטה הידיעה כמו אש בשדה קוצים. העולם כולו הוקע באבל ובתדהמה. ג'ון לנון, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival. למחרת פרסמה יוקו הודעה מטעמה. אין הלוויה לג'ון, נאמר שם. ג'ון אהב את המין האנושי והתפלל למענו, בבקשה, עשו את אותו דבר בשבילו. אוהבים, יוקו ושון. גופתו של ג'ון נשרפה בבית אלמין במדינת ניו יורק. במסר שהעבירה יוקו להמוני המעריצים הכואבים שמילאו את הרחובות סביב הדקוטה בשירה ובבכי, היא ביקשה מההמון להגיע ביום ראשון הקרוב לתפילה שקטה של 10 דקות בסנטרל פארק, סמוך לביתם ולזירת הרצח. ביום ראשון, 14 בדצמבר, התכנסו המוני מעריצים אבלים בפארק בניו יורק, במקביל לאלפים רבים שמילאו כיכרות ורחובות במקומות שונים ברחבי העולם. מליברפול עד טוקיו הסתררה דומיה של 10 דקות בדיוק בשעה 2 שעון ניו יורק. כל תחנות הרדיו של העיר ניו יורק הדמימו את שידוריהן לאותן 10 דקות.
The silence was almost total here in Central Park this afternoon, except for the sound of the helicopters circling above. Every human being, maybe as many as 200,000 who had gathered here to pay silent tribute to John Lennon, did exactly that. There was not even the sound of a dog barking or a baby crying.
גם בשידורי כל ישראל אפשר היה לחוש את ההלם העולמי בעקבות הרצח. אהוד מנור דיווח מלונדון למנחם גרנית ברשת ג'.
את האמת על גדולתו של ג'ון לנון ניתן רק להעריך שעה שאתה מאזין שוב ושוב לשירים הרבים והנפלאים המושמעים כאן כאמור ללא הרף. לא אגזים אם אומר שביומיים האחרונים שמעתי שירים כמו דמיין, Imagine, שהשמעתם זה אתה, וגיבור מעמד הפועלים מאות פעמים. לבד מן הצער והכאב העמוקים, מורגש בבריטניה גם זעם רב באשר לנסיבות מותו של לנון בניו יורק הרחוקה. באנגליה טוענים רבים לא יכול היה לקרות דבר שכזה. רק באמריקה המעוותת.
ההלם והזעזוע ניכר כמובן על כל מי שהיה קשור אישית ללנון באחת מתחנות חייו. ג'ורג' הריסון הוציא הודעה מסודרת לעיתונות. את פול מקארטני תפסו עיתונאים ביציאה מאולפן הקלטות בלונדון לבקש את תגובתו. פול העמום פלט משפט סתמי, "Drag, isn't it?" וזכה לביקורות על התייחסותו חסרת הכבוד והאדישה כביכול לרצח. פול הצטער על ההערה, אבל לא הייתה לו שום דרך אחרת לבטא את רגשותיו, כך אמר לאחר מכן.
But I'm not very good at kind of public grief. So someone thrust a microphone into my face on the day it happened and said, what's your comment? Now all the other pundits came out with great comments. Well, John will be sorely missed and he sounds and they summed it up. All I could muster was like, it's a drag. And it was like, I couldn't say anything else but that. I just couldn't. Nor could George, nor could Ringo. Nobody came out with any big comments because he was too dear to us.
You know,
it's just too much a shocker.
ברעיון לרולינג סטון ב-1998, כשהיה בן 23 והוציא את אלבומו הראשון כזמר ויוצר, סיפר שון לנון על הימים שאחרי הרצח. לא ידעתי על כך במשך כמה ימים. אני זוכר בבירור שמישהו אמר לי שאמא רוצה לדבר איתי. נכנסתי לחדר השינה, אמא הייתה במיטה במשך ימים. הצצתי לאיזה כותרת בעיתון, עוד לא ממש ידעתי לקרוא ולא הבנתי מה כתוב שם. היא אמרה, אבא שלך מת. בצורה ישירה, היא אמרה, הוא נהרג. אני זוכר שמסיבה כלשהי, החלטתי להיות בוגר. אמרתי לה, אל תדאגי אמא, את עוד צעירה, את תמצאי מישהו. משפט קצת אינטנסיבי לומר, שאני חושב על זה עכשיו, אבל זה מה שאמרתי, והיא תאשר את זה. ואז היא אמרה לי, אני שמחה שאתה מרגיש ככה, ואני רצתי לחדר שלי. לא רציתי שהיא תראה אותי בוכה. לא רציתי להודות שקשה לי. רצתי לחדר, והתחלתי לבכות בהיסטריה. רוצחו של לנון נשפט למאסר עולם. החל משנת 2000 הוא רשאי לבקש שחרור מוקדם מן המאסר, אך עד שנת 2020 כל בקשותיו נתקלו בסירוב ובהתנגדות מוחלטת של יוקו בטענה של מסוכנות לציבור. אונו אף הביע בפני ועדת השחרורים את חששה שאם ישוחרר ישוב לפגוע בבני משפחתו של לנון. בשנים שלאחר הרצח יצאו אוספים, שירים גנוזים וסרטים על חייו של ג'ון. הבולט שבהם היה הסרט הדוקומנטרי Imagine שיצא ב-1988, בהפקת יוקו אונו ובהשתתפות בני משפחתו, כולל אשתו הראשונה סינתיה ובנם ג'וליאן, שהתקרבו מעט ליוקו ושון בעקבות הרצח. לאורך השנים ביטא ג'וליאן תסכול עמוק על ההבדל העצום בין הדימוי הלנוני של איש שלום ואהבה לחוויה הפרטית שלו, כילד שאביו נטש אותו. בסרט Imagine הוא נשמע מפויס יותר, הוא מדבר בחיוב על רסיסי הזיכרונות הטובים שכן נשארו לו מאביו. בני משפחת הביטלס לא לקחו חלק בסרט של יוקו. המעגל עם פול, ג'ורג' ורינגו נסגר באמצע שנות ה-90, כשחברת אפל הפיקה את האנתולוגיה של הביטלס. יוקו הסכימה לשתף פעולה עם ההפקה, ומסרה להם הקלטות דמו שבהם לא נעשה עד כה שימוש. שני שירים, Free as a Bird ו-Real Love, הפכו עם הסאונד הביתי של ג'ון, תוספת פזמון של מקארטני, וחותמת הסאונד האהובה של רינגו וג'ורג' לשירים הראשונים שהוציאה הלהקה מאז האלבום Let It Be והפירוק ב-1970. הרצח של ג'ון לנון היה אירוע טראומטי לעולם התרבות והמוזיקה. במובנים רבים הוא צבע מחדש את אישיותו ופועלו. אבל מאחורי המיתוס עמד אדם מורכב שהאמין בכוחה של אומנות לייצר שינוי. גם ממרחק הזמן והשינויים התרבותיים והפוליטיים שהעולם חווה מאז הרצח, לנון מסמל את התקופה בה אנשים צעירים שנולדו וגדלו באווירת מלחמה ופחד, הצליחו דרך מוזיקה לקרב בין תרבויות עם מסר של אהבה ושלום. ב-40 שנות חייו הקצרות שינה ג'ון לנון את פני העולם, אבל לא באופן שחלם. הכאב והאובדן שחווה בילדותו מצאו דרכם לשירים שעזרו ועוזרים עד היום למיליוני אנשים להתמודד דרכם. זעקות המחאה שלו מהדהדות בכל שיר שחולם בתמימות לשנות את העולם. לנון היה איש חד, חריף וחכם, שדרך משקפיים עגולות ראה עולם שזקוק לניעור. מאחורי התדמית מלאת הביטחון שמנסה להביא לתיקון, הסתתר אדם רגיש, תמים ויתום, שרק חיפש אהבה ובית בו ירגיש בטוח וחופשי. האזנתם לפרק הרביעי והאחרון של לנון העשור האחרון. עורך ההסקט הוא ניר גורלי. מיקס ועריכת סאונד, רחל רפאלי. עורך הפסקול, תומר מולביטזון. סייעו בהפקה, מיטל ברגמן, אור בן אסולי וגיל מטוס. תודה למנחם גרנית ולאופרי גופר, ובעיקר תודה לג'ון ויוקו. בפרק זה הבאנו קטעי ארכיון של ג'ון לנון ואחרים מתוך התוכניות הבאות על פי סדר ההשמעה. The Lennon Tapes של רדיו Westwood הוקלט ב-9 באוקטובר 1975, שודר ב-3 באוקטובר 1988. ראיון עם הדודה מימי משנת 1981 של Les Latimer Phil Associates, ודיווחם של העיתונאים רל פנזה וקרול ג'נקינס עבור News 4 של רשת WNBC ב-14 בדצמבר 1980. הסקטים נוספים אפשר למצוא באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. אני רוני ורטהיימר. תודה לכם, מאזינים יקרים, על ההאזנה, על התגובות החמות והמרגשות. נשתמע ברדיו, בכאן 88, ובהסקטים הבאים. Thank you.